ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אבל אומר המהר"ל, עדיין לא מיצינו את הבירור. יש לשאול, למה נמצא בישראל היצר לחטא, יש לתת סיבה, וזה הנושא של כל הספר, כמו שאמרנו בהתחלה, לחפש את הסיבות. למה נמצא חטא עבודה זרה יותר משאר חטאים? זאת אומרת, צריך להבין עוד יותר, חטא עבודה זרה הוא חטא מיוחד. כדי להבין את זה, המהר"ל נכנס לסוגיה מאוד מאוד ארוכה, והפתיח שלנו זה גמרא. פרק חלק רבה שימוקי השלושה מלכים, עסק בנושא שלושה מלכים שאין חלק לעולם הבא, ירובעם, אחאב ומנשה, והוא אמר לתלמידים, מחר נפתח בחבריים, מחר נדבר על החבר'ה. אז לשון זלזול. אתה מנשה התחזי לדחלמה, החברך וחברי דאביך קראת, אנחנו קורא לנו חברים, אנחנו לא חברים שלך. והוא אמר לו, מאיך הבית למי שאתה מוציא, מאיפה בוצאים את המוציא? אמר לי, לא ידענו. אתה רואה, אתה לא יודע, למי שאתה מוציא לא גמירת, אתה לא יודע הלכות. חברה קריקלנט, כולנו חברים. אמר לי, גמר מי הגמור. בסדר, תלמד אותי את ההלכה ואני אתקן. אני אדרוש משמך, צריך למשמע על פרקה. אמר לי, מאיך הדיקן בישולה? אמר לו שזה נאפה ראשון בתנור. אמר לו, רבה שאם אחר דחקים עד כולה, אתה יודע תורה. מה איתם הכפלחיתו לעבודה זרה? אמר לי, אבית אתם, אם היית שם, אבא נקיתת בשיפולי גלימה ושינך, וראת את הבטרל. למחר אמר, אפשר ורבת עד כאן. יש כאן רב אשי מול מנשה. זאת רב אשי בעצם, יש לו ביקורת על מנשה, ועל כל עבודה זרה, ביקורת, הוא יוצא מנקודת המוצא, שיש פה בעיה בחוכמה. אם אתם עובדים עבודה זרה, סימן שמשהו בעולם החוכמה לא מסודר אצלכם, לא ברור לכם. אז יש פה שאלה של חוכמה. ומנשה אומר לו שזה בכלל לא שלח לחוכמה. זאת לא הסוגיה, הסוגיה היא לא החוכמה, אלא הסוגיה היא יצר. יצר אדיר שדוחף גם אם אדם מאוד חכם, היצר דוחף אותו. ובעצם החלוקה הזאת בין רב אשי לבין מנשה, היא בעצם מחלקת את הפרק, פרק ג' פרק ארוך, לשני חלקים. החלק הראשון, אב האמינה של רב אשי. ארוך מאוד. אב האמינה של רב אשי שעבודה זרה קשור לחוכמה, לטעות בחוכמה. והחלק השני, שהוא סוף הפרק, ממש החלק האחרון של הפרק, שלא, התשובה של מנשה, שזה לא טעות בחוכמה, אלא עניין של יצר. ובכל זאת המהר"ל מעריך מאוד באב האמינא של רב אשי. למרות שבעצם התשובה של מנשה היא התשובה שבעצם אליה הפרק חותר. יש יצר, יצר רע גדול מאוד, שנקרא יצר לעבודה זרה, והוא באמת הסיבה לחטא. אף על פי כן המהר"ל רואה לנכון להעמיק מאוד מאוד ולהרחיב מאוד בשאלה של רב אשי, באב האמינא של רב אשי, שעבודה זרה תלויה ב... טעות בחוכמה, לא בטעות של יצר, אלא טעות של חוכמה. מכיוון שהדרך האב אמינא הזאת, אנחנו בעצם מבררים את סוגיית האמונה ואת ההבדל בין אמונת ישראל לבין עבודה זרה בצורה מחשבתית. נכון שיש יצר, אבל זאת הזדמנות לברר את הסוגיה הזאת לעומק, מה ההבדל בין אמונת ישראל לבין עבודה זרה. למה זה כל כך חשוב פה בספר הזה להסביר בספר נצח ישראל את הסוגיה הזאת? זו סוגיה חשובה מאוד, אבל אנחנו נמצאים בספר נצח ישראל שעוסק בגלות ובגאולה. האמת היא שבשביל להבין את זה צריכים ללמוד את המשך הספר, פרקים י' י' א', שם מבואר שהמהר"ל רואה בסוגיה הזאת של ההבדל בין אמונת ישראל לבין עבודה זרה, את אחת הסוגיות המרכזיות בהבנת נצח ישראל. שם הוא יאמר שחלק מהאמונה שלנו בנצח ישראל, לא יכול להיות שעם ישראל לא יהיה בעולם, כי אם אין עם ישראל בעולם, בטלה האמונה מהעולם. עם ישראל הם עמוד, הם מחזיקים את האמונה בעולם. ואם ישראל לא יהיו, האמונה לא תהיה. זאת אומרת שרק ישראל הם באמת מאמינים. רק הם באמת מאמינים, ופה מתבררת הסוגיה הזאת, מה זה אמונת ישראל? קודם כל ברמה המחשבתית, נכון שמתוך כך יש גם את הנושא היצרי, שהאומות העולם אין להן את יצר על עבודה זרה ברמה שיש אותו לנו. אז אחרי הדברים האלו, נתכנס לדברי רבשי עצמה. רוצה לומר, כי רבשי היה סובר, שהיו טועים אחר עבודה זרה לא משום יצר הרע שגובר בהם, אבא אמינה של רבשי זה לא קשור לעבודה זרה, אלא מיד של חוכמה, שלא היו חכמים כל כך. ולכן הם טעו אחר עבודה זרה. והוא השיב לו שדבר זה אינו, היינו חכמים, זה לא בעיה בחכמה, זה בשביל שהיצר הרע גובר עבדו עבודה זרה, הראיה שיהיו לבתו דור היה רק אחריה ונקית בשיפולי גלימה, כאשר חוטא הוא חכם, יודע שהוא חוטא, הוא יודע, אבל לא יכול למשול לצרוק. כי הוא אוהב שיבוא לו מונע, חפש כל מיני, איך להיכנע ליצר, למרות החוכמה, שלא יכול לחתור שחל, אם יבוא לו מניעה, מסיר מניעה, כי הוא יודע כמה גדול חטאו. וכך אמרי לו אבי אטם, לא היית עושה כמו שעושה חכם. זאת אומרת, היית יותר גרוע מחכמים. חכמים עוד בדורנו ניסו להתמודד. החכם היה חופץ שיבוא לו מניעה אל החטא, אתה מחפש, אולי לצאת לנצל. אתה, אם היה לך בא מניעה, לא היית בכלל מנסה לנצל את המניעה, להשתמש בה כדי להתרחק מהחטא. אם היה גלימה שמעכבת עליך לא לרוץ, היית מחזיק אותה בשיניים, שלא יעכב עליך רוץ עבודה זו. זאת אומרת, אתה לא חכם. אנחנו עוד חכמים, אתה לא רק שהיית רץ אחרי עבודה זרה, גם לא היית נשאר כל כך חכם בדוברים. כי אין אתה חכם כל כך כמו פרוטודו. שוודאי היו חפצים שיבואו להם מעכב, היו מאוד רוצים. החוכמה הייתה מאוד רוצה לעכב את העבודה זרה, כי היא יודעת שאין בזה חוכמה, אבל היצר היה אדיר כל כך לעבודה זרה, שהוא היה גובר על החוכמה. אתה לא חכים עד כולי עין, למה נקיתנה? ושיפולי גלימה שלא יעקב עליך מונע מן החוץ. היית רץ אחרי העבירה, עבודה זרה. מזה תדע כי חרונים גדולים היו, רק בשביל יצרם, שמשל בהם. זאת אומרת שהקושי עכשיו עוד יותר מתחדד. מה זה היצר הזה של עבודה זרה? מה הוא? מה טיבו? אבל בשביל להבין, קודם כל, בשביל להבין את יצר עבודה זרה, צריכים לעשות קודם כל להבין בכלל מה זה עבודה זרה? מה זה הדבר הזה? לפני היצר, יש את המחשבה, מחשבת עבודה זרה. ורבשי מעמיד את סוגיית עבודה זרה על עולם המחשבה, עולם הפילוסופיה. מה הטעות הפילוסופית של העבודה זרה? זו תפיסת רבשי, בסוף הפרק נראה תפיסת מנשה. זה לא בעיה פילוסופית, זה עניין אחר.
יכול
להיות גם ברמב"ם,
מה שבדור אנוש
טעות. נכון, ככה משהו ברמב"ם, באמת. זאת אומרת שרבשי, זאת אומרת שהרבשי כמו רמב"ם, זה טוב. רבשי מייצג נאמנה את הרבה פסוקים בתנ"ך, שבעצם עבודה זרה זה טיפשות, זה טעות. יש הרבה פסוקים בישעיהו שמראים איך שעבודה זרה זה לא מטופש, לא הגיוני. בכל זאת יש פה איזה טעות, יש פה איזה מחשבה. זה שני דרכים לנתח את העבודה זרה. דרך אחת לנתח את העבודה זרה זה דרך העיונית, המחשבתית, ודרך השנייה לנתח את העבודה זרה זה להסתכל על סוגיית היצר. מושג, יצר זה עבודה זרה. שתי דרכים שמיוצגות כאן ברבה שבעים מנשים, כן. בדרך אצלכם, אחד מסביר
שאילו הייתה דרך חבם את הליבוד בני אדם, לא יוכלתי מעולם. יצר הבא של הדברים. אז צריך כאילו שכל שאלה יותר מבין בשכל, אז הוא גם לא יצר שולט בו את זה. אז מסביר שהיצר רק עובר על הידיעה.
ידיעה בתורה, שהיה מדובר על ידיעה בתורה, נכון? פה זה לא ידיעה בתורה, פה זה חוכמה. חוכמה לא מצד חוכמת התורה, אלא חוכמה אנושית, חוכמת השכל.
מה
גורם לתושב
עם חוכמת
השכל
וחוכמה
אנושית
לעבודה זרה,
ידיעת השם? זאת הסוגיה, לפנינו, כן. יש לדקדק, כן.
הוא שואל אותה על ההלכה. הוא שואל אותה על איך רוצים ללכת.
זאת אומרת שאנחנו נראה במהר"ל שהוא מסביר שדרך הסוגיה הזאת הוא בעיה שהייתה להם חוכמה. יש לדקדק שאמר מאחר דחקים עד כולי החוכמה עצומה מאיפה בוצעים המוצאים. מה החוכמה? מה הדבר הגדול בזה? מכאן שאר המוצאים. נראה. רבשי היה סובר שהיו הראשונים טועים אחר עבודה זרה. טעות של עבודה זרה היא טעות פילוסופית. מחמת שהיו אומרים, כי ההתחלה, אי אפשר שתהיה אחת. אם היה התחלה אחת, איך יבוא מזה ריבוי בעולם? הרי הסכימו על זה חוקרים בחוכמתם, מהדבר שהוא אחד, לא יבוא רק אחד. כי הריבוי אשר בו הדברים מחולקים, איך יושפע זה מדבר שהוא אחד, דברים שהם מתחלפים. כמו שאי אפשר שיושפע מאש, דבר שהוא חילופו. הקש פועל חמימות, המים פועל קירות, לא תמצא דבר אחד פועל שני דברים מתחלפים, כך אי אפשר שיבואו דברים מתחלפים אשר הוא אחד. כן, אומר רבשי, סבר רבשי, שעבודה זרה, השורש שלה הוא משאלה קיומית, שאלה מאוד מאוד קשה. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם כולו, והוא המלך של כל העולם כולו, והמלך אחד ויחיד, שמה ישראל, השם אלוקים, השם אחד. מאוד מוזר שבעולם הזה אנחנו רואים המון ניגודים. אנחנו רואים בלגן אחד גדול, חוסר סדר, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אנחנו רואים מצד אחד מלא מלחמות, מצד שני הרבה אהבות. אנחנו רואים עוול, אנחנו רואים גם סדר, אנחנו רואים דברים שלפי הטבע, דברים שיוצאים מהטבע. העולם לא נראה ברור, מסודר, מונהג, על פי דרך אחת, מטרה אחת, הכל מיושב. יש פה המון דברים מתחלפים, מנוגדים, סותרים. יש פה בעצם מציאות לא מסודרת, לא ברורה. התופעה הזאת הובילה לשתי מסקנות. מסקנה אחת, מסקנה שנקטו אותה הפילוסופים היוונים הקדמוניים, שאומרים שבעצם אלוקים לא ברא את העולם. הוא לא ברא את העולם, הוא לא מנהיג את העולם, הוא לא מתן אין שום קשר בין אלוקים לבין העולם. זאת אומרת, אלוקים לא בורא העולם. אלא מה? שהיו פילוסופים דתיים. פילוסופים דתיים הכוונה שהם אמרו, כן, מה תגיד שהעולם הוא הפקר, שהעולם אין בכלל שום קשר לאלוקים, לא, אין שום זיקה. ולכן הם הסתבכו, הם נוצר סיבוך. טוען המהר"ל שהסברה של רבשי הייתה שעבודה זרה זה בעצם רצון לנסח ניסוח שעונה על, נקרא לזה, על המאוויים הדתיים, נדבר על זה קצת, לעומת המציאות. המאוויים הדתיים שבתוכנו, נקרא להם המאוויים הרוחניים, כן רוצים, כן שואפים לחלום שיש באמת שורש אחד, מקור אחד, שזה משהו, נקודת מוצא אחת, כי זה דבר מאוד מאוד אדיר, כן? שזה משיכה לזה, ששורש נסגר עליון לכל המציאות כולה. אבל מצד שני, אנחנו רואים את המציאות פה מלאה ספירות, מלאה ניגודים. לכן, הקונפליקט הזה בין הרצון לשורש אחד לעולם, לבין העובדה שהמציאות מאוד לא מאוחדת, מאוד לא אחדותית, לפיכך גזרו בדעתם שההתחלות רבות. זאת אומרת, כנראה שאין שורש אחד ממש, אלא יש כמה התחלות. זו עבודה זרה, נגיד, הקלאסית, המקורית, שיש כמה, יש אל הטוב ויש אל הרע, יש אל המלחמה ויש אל השלום, יש אל האהבה ויש השנאה, יש כמה אלים, יש מלחמות בין עמים, אל תתפלא, כי יש כמה אלים. שבעצם יש פה הרבה כוחות, ולפי ריבוי ההתחלות יבואו ריבוי הנמצאים. זאת אומרת, אין אחדות. הבעיה אבל, שלא כולם מצליחים לחיות עם האין אחדות הזאת. זאת אומרת, אין אחדות פה, גם אין אחדות במרומים. זה יוצר, מה, אין שום שורש אחד למציאות? אז בגלל זה קצת חוקרים איתיו עוד הספק. רצו לפרש קצת אחרת, לא ממש להגיד שיש כמה התחלות, שזו עבודה זרה הקלאסית, מה שנקרא ללועזי, פולתאיזם, פולתאיזם, ריבוי אלים, כן, יש הרבה הרבה אלים, הם אמרו שיש התחלה אחת, זאת אומרת, כן לתת מענה לשאיפה של האדם, שיש פה איזושהי אחדות, זאת אומרת, האדם מחפש את זה ושואף לזה, וכן משמח אותו והוא מעדיף לומר ככה, אבל האחד הוא, יש איזה מרחק בינו לבינינו. זאת אומרת, מתחיל מאחד, אבל האחד יושפע מאיתו שכל אחד. השכל הזה משיג עצמו ומשיג עילתו. ומה שמשיג גילתו מושפע ממנו גלגל, וזה התחלת הריבוי. והעריכו בדברים האלה. הדברים האלו מנוסחים על ידי פילוסופים מוסלמים, הם בעצם מזכות התפיסות האלו. היו שני פילוסופים מוסלמים עיקריים, הספר העיקריים, רבי יוסף אלבו מצטט אותם בספרו, אבן רשד ואבן סינה, הם היו הפילוסופים המוסלמים שניסו לחבר בין אמונה באל אחד, הם היו מוסלמים סך הכל, אז הם כן מאמינים באל אחד, לבין המציאות שאומרת אין פה אחדות, ולא רק המציאות, אלא המציאות המדעית, המדע אומר, לא ברור פה האחד. איזה בדיוק אחד אתה מדבר?
יש הרמוניה.
יש הרמוניה ויש גם דיסהרמוניה. יש פה מורבד, אז הם ניסו לנסח, אבן סינא, אבן רשד, איזה ניסוחים, יש כבר שתי הבדלים ביניהם, לא ניכנס לכל החילוקים בין הפילוסופים היוונים, המוסלמים, מוסלמים יוונים. מי שרוצה להעריך בספר העיקרים, מעריך בזה בהבנות שלהם. אז הם הגיעו למסקנה כזאת, שיש בעצם הכל בעצם התחיל משורש אחד, בוודאי, ואלוקה ברא רק דבר אחד. ברא דבר אחד, הכוונה דבר שהוא באמת משקף נאמנה את מחשבותיו שלו. אבל השכל הזה, הוא, יש לו כבר פער בינו לבין המקום. יש איזה פער מסוים, והפער הזה מוליד תנועה. תנועה הכוונה רצון לגשר על הפער, זה נקרא גלגל. כן, גלגל, תנועה של לגשר על הפער שבין המקור האחד לבינו. זאת אומרת שיש פה, בתוך המציאות, מיסודה פער מובנה. המציאות היא באה מהמקור האחד, נכון? אבל יש פער, כי המציאות היא תמיד רחוקה או לא כמו המקור. וזה מוליד תנועה שאין סופית של לנסות לגשר על הפער הזה, תנועה שאף פעם לא מגיעה אל קיצה, אף פעם לא מסתיימת, וזה בעצם מוליד את המציאות כמו שאנחנו מכירים אותה. שמצד אחד יש פה רמזים לשורש אחד, יש פה רמזים לזה, מצד שני גם חסרה לנו איזושהי אחדות מלאה שאנחנו כל הזמן מחפשים אותה וכוספים אותה ולא מגיעים אליה.
זה מוסלמים?
מה?
זה מוסלמים?
המוסלמים. זאת אומרת שיש, באמת המציאות באה ממקור אחד, יש פה סימני אחדות, רואים שיש פה קצת דברים שהם באים ממקור אחד, יש פה חוקי טבע, מתמטיקה, יש איזה מנגנונים, משהו אחד, אבל במציאות עצמה יש גם דברים שהאחדות לא ניכרת בהם, ויש רצון שיהיה יותר אחד, חיפוש שיותר אחד, חיפוש שלא נגמר. הדואליות הזאת, כן, היא משתקפת בדבר הזה, אלוקים והשכל הראשון, זה בעצם יצר את הדואליות שכל העולם כולה בנוי על פיה. זה החוק, זה התבנית שעל פי זה תבין את כל העולם, זה העולם. יש בו אחדות במקום מסוים ויש בו גם פער, שלא ישתלם אף פעם, של תנועה. תנועה על אחדות שאף פעם לא נגמרת, כי תמיד יש פער, פער מובנה. גם זה מה שאיבן רשד לקח, היו על זה הערות. איבן סינא לא קיבל את זה, את המודל הזה בצורה כל כך ברורה. הוא רומז פה דברים מאוד קצורים. בעצמם סתרו ההנחה זו בדמיון זה, זאת אומרת, יש פה עימותים. סוף סוף נשארו במבוכה, זאת אומרת, יש פה איזה משהו לא מוגדר, כי מצד אחד יש להם קבלה, קבלתם הכוונה יש דת. זאת אומרת, הדת המוסלמית או הדת העולם המודרני כן נוקט שיש איזה משהו שורש אחד, זה לא כמו האליליות הקדומה שאין, שבאמת יש מקורות אלים כמו העולם היווני שיש הרבה אלים, העולם של ימי הביניים כן אומר שיש מקור אחד, אבל ואין זולתו, אבל מצד שני יש פה ריבוי, ואיך יש פעם לנו הריבוי? וריאציות כאלו, וריאציות אחרות, ניסוחים, כל מיני ניסוחים, ואומר המהר"ל כבר מצאתי איזה אנשים שקיבלו דעתם. קיבלו, אנשים שקיבלו דעתם זה לא האנשים, זה רבי יוסף אלבו. רבי יוסף אלבו, ספר העיקרי, מקבל את התפיסה הזאת, ככה הוא שואל את השאלה, אומר, כן, זה היישוב הזה, היישוב שאנחנו לוקחים אותו, כך שיטתו, ולא רק של זה, הוא אפילו המשיך על זה דברי תורה. רבי יוסף אלבושם לוקח את המודל הפילוסופי המוסלמי ומחבר אותו לתורת הסוד. לוקח את המושגים מהספירות, לוקח את הדברים מהספירות ומחבר אותם ביחד, שזה בעצם עין רוח, ונשאר עם זה. המהר"ל לא מקבל את זה. זה שיטת רבי יוסף אלבו, בעזרת השם אולי פעם נמצא ספר יקרים, אני אומר את השיטה שלו, שיטה חשובה, אבל הוא באמת בצורה, הוא מתחתת, איבן רשד, איבן סינה, והוא הולך איתם, הולך איתם ביחד, שיטתו, כן, שזו הדרך להסביר את המורכבות המאוד גדולה שבמציאות, שמצד אחד יש פה אחד, מצד שני חסר אחד, כי באמת יש איזה תנועה, איזה כיסופים שלא נגמרים, אחרי האחדות, אחרי השלימות שאיננה במלואה, כי העולם הוא, יש פער בינו לבין הסיבה הראשונה לבין הבורא. המהר"ל לא מוכן לקבל את זה. המהר"ל לא מקבל את זה, וטען שבסופו של דבר נשארת עם צורת החשיבה של העבודה זרה. כי צורת החשיבה של העבודה זרה היא צורת חשיבה שאומרת שבאמת יש פה ריבוי נקודה. יש פה בעולם הזה ריבוי בלתי פתיר. ריבוי סתירות, ניגודים, שאין להם פתרון. נכון שיש פה גם סימני אחדות, בוודאי העולם המערבי, בוודאי העולם הפילוסופי מדבר על אחדות, לא כמו המיתולוגיה היוונית, כי המדע כולו בנוי על זה. כל המדע המודרני בנוי על זה שיש אחדות. זאת אומרת שנוסחה שנכונה באוסטרליה היא נכונה גם בברזיל, וחיידק שמצאת לו תרופה ביפן, אז אותה תרופה תעבוד גם במקום אחר, כי העולם הוא אחד, והפיזיקה אחת והכימיה אחת והמתמטיקה אחת. יש פה סימני אחדות, הם מחפשים כל הזמן היגיון אחד ולנסות למצוא שיטתיות גם בהתנהגות של האדם וגם בהרבה דברים, מחפשים אחדות, מצד שני, מה לעשות? יש פה עדיין גורמים שאנחנו לא יודעים להסביר אותם, נמצאים, יש פה הרבה דברים לא כתובים, שהם בעצם היסוד האלילי שעדיין נמצא כאן, היסוד הלא מאוחד, הלא שיטתי. אומר המהר"ל, אני לא מקבל את זה. יש פה עדיין כניעה לעבודה זרה, אומר אני, כי אני אמשך אחר זה, חטא חטא גדול מאוד מאוד. כי אתה שולל בריאת כל העולם. זה בעצם אומר שאלוקים לא אחראי על כל העולם. הוא אחראי על חלק. יש פה מוטיבים של אחדות במציאות. אבל יש פה חלקים במציאות, שבעצם אני לא רואה את אלוקים. אני לא רואה את בעל הבית. אני לא רואה את המלך. ויוצא שהעולם הזה נברא גם על ידי אמצעים, זאת אומרת, יש פערי תיווך. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא לא באמת זה שברא את העולם עד הסוף, אלא יש פה חלקים שיצאו משליטתו, והם מתגלגלים הלאה, ובעצם הקדוש ברוך הוא לא מגיע אליהם, או שהם לא מגיעים אליו, יש איזה פער. חס ושלום לומר כך או לעבור כך. כי אם אתה אומר שברא על ידי אמצעים, כבודו מסולקת מן העולם הזה חס ושלום. זה אומר שאי אפשר לצפות ל... לראות שכל העולם כולו מלך כבוד השם. אנחנו יודעים שהנביא אומר כל הנברא בשמי לכבודי ורעתי, הכל 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 מלא כבודו, מלוא כל הארץ כבודו. ולפי דבריך יש פה חלקים בעולם שלא כל כך מכובדים, כבודו של הקדוש ברוך הוא לא כל כך ניכר בהם.
כן, אני עדיין לא מבין איזה דברים בעולם, מה הקושיה בעצם, איזה דברים הם בלי סדר. לא, אני מבין שיש דברים סותרים, שמצד אחד יש את הגבורה והזה...
יש עץ הרע, אתה לא שמעת על העץ הרע. העולם הוא לא מסודר, הוא לא מתאים בכלל לתוכנית של המלך, לתוכנית של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה פה עולם רשות מסוימת, עולם מסוים. העץ הרע, הוא מפרק את הכל. הנחש הגיע, העץ הרע הגיע, מתפרק, זה לא בלגן, מה, אתה לא יודע לנהל מערכת. יש הרבה דברים, אתה רואה שכאילו העולם לא מתנהל לפי מה שקדוש ברוך הוא רצה. קדוש ברוך הוא צעד האלף, זה קורה פה? למה קורה פה?
אבל מי שלא מצד מבין שזה דווקא... שזה דווקא...
בסדר, אבל זה יוצא, זה בעיה. יש פה הרבה בעיות. יש הרבה דברים לא הגיוניים, אתה יכול להבין את כל הדברים, את כל הצרות שאין כל עולם יכול להבין. יכול להסביר בהיגיון למה יש צרות כאלה ואחרות, אתה לא מסביר. אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כולו, בחן וחסד ורחמים, למה יש רעב בעולם? אתה אומר שבצי ברעב. כתוב פותח את ידיך ומסביע לכל חי פותח. לכולם, נו, מה לעשות, אני רואה שלא. יש בעלי חיים ובני אדם שלא מוצאים את הלכתה. סימן שהוא לא מצליח לנהל את הכל. מה השאלה? כל זה פער. פער ציפיות. הקב"ה רוצה דבר אחד, ולא, המציאות קצת שונה. המהר"ל לא מוכן לקבל את זה, שום אופן.
שאלה
על הקב"ה
דיבר על
העצם,
או על איזה מציאות של השכל?
זה לא משנה. העובדה, השאלה היא עקרונית, האם כבודו, אם הקב"ה כבודו מלא עולם, זאת השאלה. אנחנו לא מתעניינים עכשיו בקדוש ברוך הוא, אלא בעולם. מה זה העולם שלפנינו? האם כבודו מלא עולם?
זאת אולי כמו להדגיש את עניין העבד שהם מתקדמים לרבות, שכל זה משולם בתוך המציאות או שהוא
חיצוני למציאות? אני לא חושב שזאת הסוגיה. הסוגיה העיקרית היא, האם העולם הזה הוא כולו מונהג, כולו אחד. הוא משחדות בעולם. זאת השאלה, האם העולם הוא אחד? או שבעצם, אתה יכול, השם אחד אולי, אבל העולם הוא לא אחד. זאת אומרת שבעצם יש פעם בין השם אחד לבין העולם.
מה קרה לנו בדיוק שכל?
שכל דבר מופשט, רוחני. לא, לא, לא פיזי.
מה זה משיג איתי?
משיג זאת אומרת, רואה את האלוקים, בסדר? יש לו קשר אליו, אבל יש לו גם קצת שהוא לא אלוקים. את עצמו. אז יש לו פער. יש קטע שהוא בקשר איתו, מושפע ממנו, שייך אליו, ויש קטע שהוא לא שייך אליו. ובאותו קטע הוא אלוקים לא נמצא שם. זה המרחק, הפער.
גם לפי רב מספר בו, יש המציאות שואפת אל אותו מקום, אבל... זאת אומרת, גם את דושיות הכוחות...
כולם מדברים על התנועה. כן, הפילוסופים מסקו הרבה בתנועה.
אז לא, לא מספר. זה כאילו, זה כמו לזרוק אבן ושתחזור אליך. כאילו
הקדוש
ברוך הוא
חוזר
רק איזה, נוצר איזה פער מסוים, ועכשיו
הפער
הזה
לאט לאט חוזר. אבל הוא לא חוזר. הוא חוזר, אז הוא לא רואים אותו חוזר, כי אתה איך ארוך. הוא לא חוזר. יש סתירות. בתוך ההתגוששות
של הסתירות, נוצר איזה
מציאות אחת אחת. עכשיו אתה עכשיו כבר מדבר כאדם אופטימי מאוד, אבל הפילוסופיה היא עולה מאוד מול המציאות, והיא לא רואה את מה שאתה מדבר. היא לא רואה את הסתירות מתיישבות. לא רואה ניגודים, אני רואה שזה לא נגמר. מלחמות לא מסתיימו, מלחמות לא הסתיימו. לא מלחמות הפנימיות ולא החיצוניות, לא הסתיימו. אני
חושב... מה? זה הרבה יותר טובה,
מה החלוטי, זה... העולם עוד לא שם, זה קשה להם. העולם המדעי, גם העולם התרבותי גם, מאוד קשה להם. התרבות היום היא מאוד מאוד מתקשה להבין מה שאתה מדבר, כי הוא אומר, כזה אחרות, אמרנו. קשה מאוד להם. אחדות בעולם המדע, כן, אבל בהרבה תחומים אחרים.
גם בעולם הנפש של האדם, מזרוע
את האלה. מנסים, אבל מצד שני גם יש הרבה בלגן. מנסים למצוא איזה היגיון, אבל לא עובדים לפי היגיון.
אז זה אומר שאנחנו לא מצליחים להבין. זה אומר שאנחנו קטנים מדי בשביל הזה, או שם...
אתה עכשיו בעל ענווה, זה יפה. לא כולם בעל ענווה.
אבל האדם בעצמו, כל אדם מוצא יודע שהוא גרגיר וזה
וזה. הפילוסוף הוא לא תמיד בא לנו. הוא אומר, אם אני לא מבין, כנראה שיש בעיה. הוא לא אומר לי יש בעיה, הוא אומר יש פה בעיה. המהר"ל לא מקבל את זה. איך אפשר לומר שברא על ידי אמצעים ואם אני אותו יתברך בעצמו? לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא ברא, אז הוא אמור להניב, לא יקבל השכל. ואין לך דמיון עבודה זרה יותר מזה. אומר המהר"ל, בסופו של דבר הגעת לעבודה זרה. במובן הזה, שהעולם מנותק, אז אתה אומר נכון שמקור אחד. בסדר, אז במובן הזה נגיד אתה יותר טוב מעבודה זרה, אבל בשורה האחרונה יש פה בעולם נושאים שהם לא מאוחדים. הם לא תחת האחד. אז לאותם נושאים, בעצם בשורה האחרונה פתח לסיגת אל סוג של עבודה זרה. חי השם אשר עשה לנו את הנפש, כן, חי לשון שבועה, כן, חי השם, כי המדבר והכונה לדברים האלה הוא מתחייב בנפשו. זה ממש מסוכן מאוד. ראוי לאבד ולסלק דעתו מן העולם. יש פה מלחמה בעבודה זרה. אנחנו מאמינים בתורת משה, כן, שאנחנו מאמינים בדברי בתורה, אנחנו רואים בתורה שלא ככה. כן, אנחנו אומרים שהוא התברך ברא הכל. כן, הנביא אומר שמצרו בורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אנחנו מברכים גם כל בוקר בורא את הכל, ושהכל נהיה בדברו, והכל ברא לכבודו. עוד הרבה ביטויים גם בחז"ל וגם בתנ"ך, שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל, והוא אחראי על הכל, ואין דבר שהוא לא בהשגחתו ובניהולו ומלכותו בכל משלה. ככה אנחנו אומרים, מלכותו בכל משלה. ואנחנו מדברים על השם מלך על כל הארץ. ולכן אנחנו צריכים להסביר מחדש את הסוגיה של העולם, איך להבין את העולם. זאת אמונת ישראל. מה זה האמונה שלנו? זה לא להגיד שאלוקים אחד וברא את העולם. זה גם הרבה, הרבה אומרים שאלוקים אחד וברא את העולם. הבעיה איך להבין את העולם? מה זה העולם? איך להסתכל עליו? זאת סוגיית האמונה, אמונת ישראל, איך להתבונן על העולם.
ביחס
לאותו
אחד, ביחס
לאמירה אחד, כבר... איך אנחנו יכולים את המציאות? הקושיה יבוא הריבוי מן האחד הפשוט, פשוט מופשט, כן, והמציאות מאוד מורכבת, מאוד מפותחת. אנו אומרים, כי מן השם יתברך אשר הוא אחד, נשפע ממנו דבר אחד, והוא ראשית הבריאה. ואחר כך הושפע עוד על הראשית. פה נקודת ההבחנה. בתפיסה הראשונית יש את הדבר הראשון שנברא וזהו. לפי המהר"ל הקדוש ברוך הוא ממשיך להשפיע על הראשית. על הדבר הראשון שהוא ברא הוא ממשיך להשפיע עליו.
בדרך זה השפע משתלשל אלינו?
תכף. חילוק גדול יש. כי כאשר הראשית נמצא יושפע על זה עוד. אילו השפע מאיתו שני דברים, כל אחד בפני עצמו, היה קשה איך השפע מאחד שני דברים מחולקים. אבל השפע ממנו דבר אחד, הוא ראשית הבריאה, ואחר כך השפע על הראשית. דברי חילוף וריבוי הנמצאים הם מצד המקבל. כי אף כי מצד האחד לא יושפע רק אחד. בכל מקום כאשר נמצא אחד אשר הוא אחד, מצד המקבל אשר נמצא אתה, שייך תוספת, כאשר המקבל ראוי אל מה שיתווסף עליו. ולכך הכל הוא מצד המקבל. זאת אומרת, אומר המהר"ל, שצריך להבין שבעולם הזה אין ריבוי. אין ריבוי. מה שיש בעולם הזה, זה חסד. חסד מאוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא ברא דבר אחד, נאמן לרצונו, ואותו דבר שהוא נאמן לגמרי לרצונו, הוא זקוק לעוד שפע, זקוק להרבה, זקוק לנתינה. והקדוש ברוך הוא מצידו כל הזמן נותן, כל הזמן משפיע חסד על מי, על מי שמקבל, שזקוק, רוצה לקבל הרבה. וכאשר המקבל מקבל הרבה חסדים, כל החסדים האלו הם בעצם צרכים שונים שלו, של המקבל. מצד הקדוש ברוך הוא, כל השפע כולו נובע מנקודה אחת, מרצון להיטיב הכל. המקבל מצידו נפגש עם הרבה הרבה סוגי נתינה. תוספת, ככה לשון זה. המון המון, עוד ועוד ועוד דברים. למה הוא מקבל הרבה דברים? כי הוא חסר. זאת אומרת, זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא עולם והשאיר אותו עבוד, כמו הפילוסופים שאומרים שהעולם נברא, האחד נברא, ועכשיו האחד הזה מחפש את אלוקיו, באיזה מין תנועה אינסופית שאף פעם הוא לא מוצא את עצמו. אלוקים לא עזב אותו, לא עזב. אלוקים לא ברא עולם ועזב אותו. להפך. אלוקים ברא עולם, והוא כל הזמן נותן לו חסד. המאיר לארץ ברחם כל הזמן, כי לעולם חסדו. משפיע עליו כל הזמן, ומענה לו על כל החסרונות שלו. אלא שבעיניים, או בזווית ראייה של מי שמקבל, יש לו הרבה חסרונות, אז הוא מקבל הרבה דברים. מצד הקדוש ברוך הוא נותן כל הזמן רק דבר אחד. הוא נותן כל הזמן, נותן את טובו האחד והיחיד, להיטיב. אלא שהטוב הזה, מצד החסרונות השונים שיש לנו, לובש פנים שונות.
יכול להיות שבעל התניא לקח מפה? יכול להיות שבעל התניא לקח מפה בעצם?
זה נקרא לתניא. ההבדל כאילו מכורה, הגזרה קצת מסתמן כבסוף חוד הסבב נוגע לסתם הסבבים
לא, אבל כאילו מה היה לשם
לא, מבחינת זה שהוא תמיד הוא מחיה, מה שבאמת הרגיז את המתנגדים שהוא תמיד פה והוא מחיה את החומר
אני חושב שנלמד מהר"ל יותר טוב אני מתמקד במהר"ל, אתה יודע, שקל ילד שלא צריך לקרוא בפנים כל ספר זה שיטה, כן
זה מצד מסוים. איך זה עונה על העץ הרע?
עוד לא יודעים, העץ הרע זה בסוף הפרק.
לא, שרה אמר שזה... שהנה יש רע ויש טוב. איך זה עונה על הרע?
בוא נראה עכשיו.
השפע אז נשפע מהשם לראשית הדבר ומהראשית אלינו?
כן, נכתף נראה את זה, הוא כותב. הנברא מצד שהוא עלול. הוא חסר, הוא צריך השלמה. כן, הקדוש ברוך הוא ברא דבר, ומה שהוא ברא צריך הרבה השלמה. למשל, דוגמה, האדם נברא, הוא צריך השלמה, מה זאת אומרת עכשיו? הוא לא יכול להסתדר לבד, כל יצור לא יכול לבדו, הוא זקוק לאיזונים, כל יצור הוא חד צדדי, הוא זקוק לאיזונים, צריך לתוספות, צריך השלמות, כל יצור, כי אף אחד לא מושלם כמו הקדוש ברוך הוא, וכל יצור שיברא הוא חלקי. אז למשל, האדם צריך השלמה, זאת האישה. אי אפשר שיהיה נברא השלמתו עמו ולא יחסר. כי אם אתה אומר שאין חיסרון, אז זה עלול שלם בעצמו, אז הוא הקדוש ברוך הוא, זה אי אפשר. ודאי שעצם זה שאתה נברא, זה חסר. אבל הקדוש ברוך הוא לא זורק את העוד, לא זורק או לא עוזב אותך. לא עוזב את העולם החסר. הקדוש ברוך הוא, האמונה שלנו, עולם חסד ייבנה. האמונה שלנו להגיד בבוקר חסדיך אמונך ולא כל האמונה שלנו בנויה על חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמה הוא שלם, הקדוש ברוך הוא מיד דואג ומשלים על ידי עזר אם הוא בורא את האדם, הוא רואה שהאדם לא מצא עזר כנגדו בבעיה, מיד הוא בא לעזרתו הוא חסר, הוא שרוי לעלול כמו שרמזו במדרש על בריאת האישה לא טוב היה את המלדו פרשו חזל אם נראה אדם ולא עזר, יום שהוא אלוק יעלו למה שהוא עלו, יש פה חיסרון, שתפר בכמה מקומות. אם לא היה אדם צריך עזר, אז הוא לא היה עלול. וכך כאשר נברא ראשונה דבר אחד, יש תוספת עליו. מה זה התוספת? השלמתו. כי לא נברא דבר שלא צריך השלמה. ודבר זה הוא הריבוי, מה שהוא מצד המקבל. זאת אומרת שמה זה הריבוי? זה בעצם... כל ההשלמות השונות שאנחנו צריכים בתור יצורים לא מאוזנים ולא שלמים. אם אתה מסתכל במבט חלקי, אז נראה לך שהקדוש ברוך הוא בורא סתירות. יש פה סתירות, יש גם זה, גם זה, גם זה. לא, זה לא סתירות. אנחנו צריכים המון איזונים. וכיוון שאנחנו צריכים המון המון איזונים כי אנחנו יצורים חסרים, אנחנו צריכים... כל מיני כוחות וכל מיני נטיות וכל מיני צדים שהקדוש ברוך הוא מביא לנו כדי לאזן את עצמנו ולהשלים את עצמנו בכל ההשלמויות. נכון שאם אתה תיקח צד אחד מצד עצמו הוא יראה לך שונה ואחר מהצד השני. אבל תבין, הם כולם באים להשלמתך. אז משל גרוע, למה הדבר דומה? לאמא שלפעמים מחממת את הבן שלה ולפעמים מצננת אותו. היא דואגת לבן שלה, לתינוק הקטן, שהוא צריך איזונים. מה זה איזונים? תלוי במזג האוויר, לפעמים צריך לצנן, לפעמים צריך לחמם. אז ריבונו של עולם יוצר כל מיני השלמות, כל מיני דברים הוא מביא לנו. זה הכל חסד. כל הצדדים השונים שקיימים בעולם זה הכל חסדים. מה זה חסדים? השלמות שונות שהעולם צריך להשלמות.
כמה דברים הרעים?
גם הדברים הרעים הם בעצם השלמות. אז זאת אומרת, מה רע? אין רע. מה שרע זה אם אתה שוכח שזה השלמה שהיא חלק מפאזלה, שהיא חלק ממסכת של איזונים. רגע שאתה לוקח דבר אחד, אומר המהר"ל בתפארת ישראל פרק א', למדנו פעם תפארת ישראל פרק א', אז הוא אומר שמה זה יצר הרע? זה שנטייה אל הקצה. מה זה נטייה? זאת אומרת, נוטים לקצה. מה זה לקצה? זה לקרות דבר אחד, אתה מסתכל על לבדו, אתה אומר, יש את זה. אתה נמשך אליו בפני עצמו, זה רע. הרע הוא לקחת צד אחד ולא לראות שהוא חלק מהמון המון המון צדדים שמשלימים אחד את השני, וכולם משלימים אותך. אז עצם אין רע באמת. יש ריבוי, בוודאי שיש ריבוי. אתה צריך המון השלמות, המון חסדים. מה זה חסד? חסד זה שפע, שפע, אני בכלל גם את זה וגם את זה וגם את זה. זה הרבה, בוודאי שזה הרבה. כי אתה זקוק להמון השלמות. יש מקבל, כל העולם הוא מקבל, רק יש מקבל אחד במובן הזה שיש מישהו, ישות אחת, או נגיד גורם אחד, שהוא מפענח את העובדה שהכל פה שפע אחד. באמת הקדוש ברוך הוא משפיע שפע אחד לעולם. ויש מי שמברר את זה, מברר את הדבר הזה. שבאמת הכל זה רק חסדי השם. שהכל זה רק חסד אל, זה הכל השלמות, זה הכל הכל טוב. אמונת ישראל זה הבירור הזה. ישראל, אתם עדי נאום השם, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, אתם מופקדים על הסיפור של התהילה. לספר תהילת השם, לברר את זה, שבאמת כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, הכל לכבודו, והכל ברוב חסדו, כי אין עולם חסדו, והכל רק מרצון להשלים אותנו, ולעזוק את מענה חסרוננו. ולא להסתכל רק על חלק, אם אתה רואה חלק, אתה לא מבין שזה נראה לך סותר, לא, תסתכל על הכל, תראה שהכל, הכל, הכל, מכירים אחד לשני. זה אמונת ישראל, צריכים ישראל, צריכים להסתכל על הכל, שזה יש לנו את התורה, לראות איך שהכל, הכל משלים ומאזן, לאט לאט אנחנו מתאזנים, וכן, אדם יכול להגיע למצב של איזון. אדם יכול לאט לאט להתאזן, אומר הרמב"ם בשמונה פרקים, פרק רביעי, מי שמקיים את מצוות השם, לאט לאט מגיע אל האמצע, ושם דרך, הרינו ביש האלוקים, ושם מי שעושה שומה, הרינו ביש האלוקים, אומר לנו, כן, הוא יהיה נביא. כל מעשיך, כל מעשיך לשם שם, אתה מבין שהכל, הכל, מריבונו שלא מביא לך והכל, הכל, מטרה אחת, אומר לנו, כן, אתה תהיה נביא. מה זה נביא? אני מבין, הכל הכל מדבר איתי, אני מבין מה הוא מדבר, אני מבין מה קורה פה. אפשר להגיע לאיזון הזה. זה לא חיפוש אינסופי בערפל של אחדות שלא תמצא אותה. זה בכל לא עזב אותך. הוא משפיע חסדים, הוא משפיע גם את הסדר, איך משפיע גם החסדים האלה. תורת חסד, אל ישנה. תורה כולה חסדים. תורה באה להסביר את תפיסת החסד. אז אמונת ישראל כולה, מי עמוד האמונה שלנו? זה אברהם, נכון? תן אמת לכל חסד לאברהם. עמוד האמונה, מי שככה רמב"ם קורא לו, שהוא זה שהביא את האמונה לעולם, איך נלחם בעבודה זרה? איך אברהם אבינו נלחם בעבודה זרה? הוא עושה חסדים, איך הוא נלחם בעבודה זרה? פותח את האוהל ארבע אורחות, וכל מי שנכנס, הוא מדבר איתם על חסדים. חסדים, 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 וככה הוא נלחם בארבע אורחות, תבין, כל הצדדים, כל ארבע אורחות השמיים, יש פה צדדים, פשוט צדדים שונים, זה הכל חסד. הכל חסד, ככה הוא נבק בעבודה זרה, הוא נצח ככה. אז אומרים, שם לבית את כל הדרך פריקת המזון, זה ככה להתרגל ולהבין עכשיו שכל הצדדים השונים שיש, זה הכל השלמות ואיזונים שאנחנו זקוקים להם. המציאות כולה זקוקה, והכל, הכל, הכל ברא לכבוד. שהכל נהיה בדברו. זה נקרא ראשית. ראשית זאת אומרת שבאמת יש עניין אחד, מגמה אחת. מגמה אחת בלבד, להשלים את המציאות. לא לעזב אותה, הקדוש ברוך הוא לא עזב. לא עזב את הארץ, לא עזב את הבריאה, חס ושלום. כי מה שהם אומרים זה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא, עזב את העולם. איפה חסדי השם? איפה טוב ליבו? משמע, מה, הוא ברא עולם ועוזב אותו? הוא משתלשם מן העולם ואין לו קשר אליו? כל האמונה שלנו בנויה כולה על החסדי השם. טוב השם לכל, רחמיו על כל מעשה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. הוא לא, הוא כל הזמן משפיע. המון 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 השלמים, המון צדדים, המון השלמים. כל זה, צריך לראות את כל זה, להבין שכל זה מפשע אחת, איזון אחד, זה עניינם של ישראל ועניינם של התורה. לכן אנחנו נקראים ראשית. והתורה נקראת ראשית. באיזה מובן אנחנו נקראים ראשית והתורה נקראת ראשית? אנחנו אחראים על המבט הראשי הזה. אבן הראשה הזאת, היא תפיסת עולם החסד. להבין שהעולם חסד ידוע. להגיד בבוקר חסדיך, אברהם אבינו.
אמר שהראשית
שהקדוש ברוך הוא
בורא היא נאמנת
למקור.
זה
בכוח,
כאילו
מה איפה החסרונות שלה נכנסת? היא בעצם זה שהיא נבראה. היא כבר לא מאוזנת. הקדוש ברוך הוא הכל מאוזן. שלם בכל השלמויות. בעצם זה שאתה נברא, כבר אתה יש בך, אתה צריך איזון, אתה צריך השלמות. אתה צריך את הצד הזה שיעזר אותך. בעצם היותך נברא. איזה נברא שלא תהיה, אתה צריך השלמה ואיזון.
מצד מה היא נאמנת למקור?
מצד מה היא נאמנת למקור, שהיא באמת רוצה לקבל. רוצה לקבל את האיזונים. היא רואה את הכל כמערכת של איזונים. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו נראה את העולם כחסד, כמערכת של איזונים, אז אנחנו מדבקים בעיקרון הראשית. זה נקרא שישראל היא ראשית, התורה היא ראשית. אנחנו תופסים נכון את העולם, מסתכלים נכון על המשקפיים הנכונות הללו. אתם מדע. עם זו יצרתי לתי לתי יספרו. אתם תהיו אחראים על הבשורה של הראשית. אם לא יהיה ישראל בעולם, הוא יגיד בהמשך הספר, אז אין מי שמספר תהילת השם. אין מי שמספר תהילת השם, אז העולם הוא אין מי שמסביר שהעולם כולו חסד. אז באמת העולם זה אסון. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ישאיר את העולם בלי ישראל. להשאיר את העולם בלי ישראל, זה להשאיר עולם בלי שום פשר ומשמעות. אז בשביל מה אני מתברא את העולם? אין לו שום, הוא נראה אסון, הוא נראה, אין לו טעם, אין לו ריח. אז לכן חייב להיות שישראל יהיו פה. להסביר. זה לא רק להסביר בפה, להסביר בעצם מציאות חיים. לא, הנה, אתה רואה, רואים את ישראל, מה, עכשיו אנחנו מבינים מה זה העולם. אני אסיים בסיפור קטן, כי אין הזמן נגמר, אני אסיים בסיפורים. אני זוכר, הייתי הולך לפעמים מרב רפואי לוי, זכר צדיק לברך, הבן של רב אריה לוי, הוא היה מקבל אנשים בירושלים. אנשים היו באים אליו לקבל ברכות, כל הברכות שלו היו מתקיימות, כל התפילות שלהם. ואני אומר, בעצמי אני אומר, לפעמים, לפעמים יש לנו שאלות, כל מיני דברים אומרים לנו בתורה, אומרים לנו בהנהגת השם, הרבה דברים לא אומרים. אבל כל פעם שהייתי מגיע אליו ורואה אותו, מדבר איתו, פתאום הכל לא היה לי שום קושיות. אתה רואה בן אדם, הוא לא מסביר יותר מדי, הוא לא מדבר על גדול. כשאתה רואה אותו, אתה אומר, זה מה שקדוש ברוך הוא בעצם רצה פה בכל הסיפור. אז עכשיו, הכל מוכן. עכשיו אני מבין מה בעצם הקדוש ברוך הוא תכנן, עכשיו כל הקושיות נפתרות. זה התפקיד של עם ישראל. זה אנחנו צריכים להיות ככה, ואז כשרואים אותנו, בעצם הכל מוכן. אין יותר קושיות.
מה זה היקר?
אתה כל זאת חבר אותנו לספרים אחרים, טוב? שלום, זה בסדר גמור, זה שיוכל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.